הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכל המאזינים, ותודה ששוב חזרתם אלינו למה יש במקום, ושלום לשותפי, אירן בלטמן.
על הנוגה, מה שלומך, מה העניינים?
רק אני אגיד שאירן הוא שותף ב-The Service, והוא מנהל את האושר של הרבה אנשים בעין.
בעין, באלף בקטנה. ונוגה, חברתי, הרבה בשוק ההון, הרבה חברות ציבוריות, דירקטורית בהרבה מאוד חברות, ומבינה בתחום. מה העניינים, נוגה?
אנחנו יחסית בטוב, אתה יודע. חזרו חטופות, הדברים משתפרים.
עכשיו השאלה, מתי משדרים את זה דרך אגב? אתה יודע, יכול להיות שזה עוד שבועיים, שלושה, ארבעה, לא יודע.
עדיין, ביום שהקלטנו, חזרו חטופות והרגשנו יותר טוב, לך תדע מה יהיה אז.
רק עוד, רק עוד.
אולי יהיה נעים להיזכר ביום הזה. בכל מקרה, אנחנו חוזרים פה למה יש במקום, שאנחנו רוצים לדבר על מה יש במקום גם לחברות, גם למשקיעים, במקום השוק השכיר, במקום הדברים המקובלים. היום אנחנו נארח את נועם ברכה, שהוא מנכ"ל Value Capital, שמתמחה בהפצה של קרנות פרייבט אקוויטי בינלאומיות בישראל. אז אנחנו נתמקד בתחום הפרייבט אקוויטי.
עשינו כבר חור ועשינו כל מיני דברים. פרייבט אקוויטי זה קטע שהוא בעיניי סופר חשוב. כל תיק בגדול, אם אפשר, צריך להכניס פרייבט אקוויטי, ועכשיו היום נדבר קצת מה זה פרייבט אקוויטי, למה זה במקום, נדבר על הסוגים. את רוצה קודם להתחיל בכלל לדבר באופן כללי מה זה?
כן, אולי אנחנו לשומעים שפחות מכירים ושבעצם לשם כך התכנסנו, נגדיר קצת מה זה פרייבט אקוויטי. אז יש המון סוגים ואנחנו לא ניגע בכולם ואנחנו לא מתיימרים להגיע להכל, אבל קרנות השקעה פרטיות בגדול, המודל שלהם זה שבא מישהו עם איזשהם יכולות ואיזשהו ידע מוכח וניסיון שהוא מומחה בתחום כלשהו, והוא אומר, חברים, בואו, תנו לי כסף, אני אמצא השקעות ראויות, בפרייבט אקוויטי זה בדרך כלל השקעות פרטיות, חברות פרטיות, שזה בעצם רוב השוק זה חברות פרטיות, מיותן עם חברות ציבוריות.
כן, כשנדבר עם נועם אחר כך, הוא ייתן את הסטטיסטיקות, אני מתאר לעצמי, הרוב הגדול זה חברות פרטיות מן הסתם.
כן, בעולם באופן כללי. אז בפרייבט אקוויטי אנחנו באים עם הרעיון הבא, אני אנהל פרייבט אקוויטי כי יש לי איזשהו ניסיון מוכר, ואני צריך לשכנע אותך, הלקוח, שיש לי באמת את הניסיון והידע שיכול להביא לך ערך מוסף. אתה תתחייב לתת לי איזשהו סכום של כסף, ואני כל פעם אקרא לכסף, אני אשקיע אותו, בדרך כלל זה סגור להרבה מאוד שנים, וזה גם נושא שאנחנו נתייחס אליו אחר כך, כי יש לזה המון השלכות לכסף הסגור הזה, הוא
כן,
מנהל עבורי.
הרבה מאוד שנים זה בדרך כלל 10, 5 פלוס 5 פלוס 1, 1, 1, ככה זה עובד, תכף נסביר, זה גם תלוי בדיוק בסוג, כן, אבל זה בהחלט הרבה שנים.
זה הרבה שנים, בוא נקרא לזה השקעה מאוד לא נזילה, נכון. על הסקייל של נזיל לפחות נזיל לבלתי נזיל, זה לצורך העניין בלתי נזיל.
זה ברמת העל היסטו. לא נזיל.
ברמת על ההיסטור.
על ההיסטור לא נזיל.
לא נזיל.
נכון.
אבל יש לזה יתרונות אחרים. בעצם על הנזילות אנחנו מוותרים בשביל לקבל צורה יותר טובה, גיוון יותר לעומת הדברים האחרים שאנחנו משקיעים בהם ויתרונות נוספים.
תראה, אם אנחנו לא מפצים על זה שאנחנו לא נזילים בצורה, אז משהו פה לא עשינו טוב. בסופו של דבר, אם אני מוותר על נזילות, אני חייב שהצורה תהיה קצת יותר גבוהה. פה נכנס לעניין אהבת סיכון וכולי, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, אבל ברעיון המרכזי שפרייבט אקוויטי אמור לתת צורה קצת יותר גבוהה מהשוק השכיר. תכף נדבר כמה, למה ואיך, אבל זה הרעיון.
אני חושבת שהוא צריך לצאת צורה הרבה יותר גבוהה, או משמעותית יותר גבוהה. נכון. ואולי זה איפה שהחברה שאתה מנהל, יש לה את המקום עבור המשקיעים, כי בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז היכולת להגדיר מה המחיר שאני כפרט מוכן לשלם על חוסר הנזילות, זה משהו מאוד מאוד חשוב, שצריך איזושהי ראייה הוליסטית מקצועית, בשביל לאפיין אותו, להגדיר אותו, לתמחר אותו, ואני חושבת שפה הערך המוסף שלך, אם הייתי אי פעם סוחרת את שירותיך.
מה זאת אומרת? לא הבנתי. מישהו שייתן עוד, כן, יום אחד, מה שנקרא. לא, אני צוחק, לא צריך עוד, זה סתם, זה בינינו. תראי, צריך דבר אחד רק להגיד לפני שאנחנו צוללים פנימה. כל הרעיון של פרייבט אקוויטי בעצם התחיל, ולמעשה הוא 90% מהאירוע, זה לגופים מוסדיים. זה שפרטיים יכולים להתמרפק פנימה, בעיקר בתקופה האחרונה, דרך פידרים, אנחנו נדבר על זה, ודרך חברות כמו של נועם שתכף יעלה, הרעיון עדיין אותו רעיון. זה לא שכיר, כי רוב רובם המוחלט של הלקוחות של הפרייבט אקוויטי הם הקרנות, הם יותר נכון הקרנות הפנסיה הגדולות בעולם, המוסדיים הגדולים בעולם. לצורך העניין בישראל, לפניקס הראל, מגדל כלל, מנורה, יש הרבה מאוד כסף בפרייבט אקוויטי, גם שלהם, ובצורה עקיפה מאוד, דרך אגב, לצערי מאוד, גם של הלקוחות שלהם.
אני חושבת שזה בא משני הכיוונים, אם להתייחס למה שאמרת, כי
מה זאת אומרת?
הפרייבט אקוויטי הוא סגור לזמן ארוך, מכיוון שא' המשקיעים יכולים להרשות לעצמם את זה, והם רוצים לראות את זה ככה, אבל בעיקר כי נכסי הבסיס, וזה משהו שאנחנו תמיד מזכירים כשאנחנו מדברים בכלל על השקעות אלטרנטיביות, לא סחירות, תמיד תסתכל מה נכס הבסיס. נכס הבסיס זה מה שהקרן משקיעה בו, ואם אני משקיעה בחברות פרטיות, לא
ציבוריות. שצריך להצמיח אותן וצריך להיכנס, ולפעמים בסוג שקוראים לו ביוט, שאתה מדבר על זה, צריך אולי להחליף יושב ראש ולהחליף מנכ"ל ולהיכנס לדירקטוריון. זה אירוע שלוקח זמן.
זה אירוע שלוקח זמן, וגם הקרן עצמה לא יכולה למכור את ההשקעה הזו. זאת אומרת, זה לא השקעה סחירה אצלה, ולכן
ההצמחה בסוף הרעיון שהיא כן תמכור את זה.
בוודאי.
אבל אחרי זמן מסוים.
תמכור את זה, ואלה שהיא לא תצליח למכור ידפקו את התשואה בסוף.
הנה, בת רע, עוד פעם בת רע.
מדי פעם להזכיר. מדי פעם להזכיר שבכל טוב יש איזשהו קוץ.
תודה לגברת נוגה כנז שבא להוריד. אני רק אגיד דבר אחד. בביזנס שלנו, בגדול, לאנשים שיש כסף, לא יכול להיות מצב שאין להם פרייבט אקוויטי. עכשיו, כמובן שזה קשור לגיל וליכולות ולאהבת סיכון, אבל תכף אנחנו נדבר כמה התשואה היא משמעותית יותר גבוהה מהשוק השכיר, ולכן בכספים שאני יודע שצריכים להגיע יום אחד לילדים שלי, או לנכדים שלי, או שהחברה כרגע יש בה, טוב, רווחים כלואים זה אירוע אחר בימים הנוראים האלה, אבל
הנה,
אם יש...
הנה, אגב, זה דוגמה שפתאום משהו רגולטורי משתנה, וגם המשקיע צריך לשנות את הפורטפוליו שלו.
שזה... נקודה לשיח רציני מאוד ומעמיק מאוד. עשו לנו כמה שינויים בזמן האחרון. אגב, לרעה מאוד לטעמי, אבל זה כבר סיפור אחר. רק to make a long story short, private equity זה אירוע שכמעט כל תיק צריך להשקיע בו בעיניים שלי. עכשיו השאלה אם זה 10%, 15%, 20%, לא יודע. כמובן שזה הבימקום. יש לנו את השוק השכיר גם, אבל טוב, יאללה, כמו שאמר, בוא נעלה
את... בבימקום כמו בימקום צריך לזכור, זה לא המנה העיקרית, זה הצמחוני.
אין דוגמה גרועה מזאת. אין. לא תגיעי לדוגמה גרועה מזאת. זה הבשר הטעים יותר, בסדר? טוב, בוא ניתן לנועם, לפני שאנחנו ממשיכים לדבר שטויות, בוא נדבר, שהוא ידבר שטויות לפחות. מה אתה צוחק?
חברים.
שלום נועם.
הלו, תהיה רציני. מה העניינים?
מרווחים אתם למנה העיקרית והצמחונית, אני עוד שנייה נכנסתי עם האירוע רק, אבל בהחלט ימים של דרמות יש לנו.
כן, אבל זה רק מעיד על זה שאתה יודע, זה הכל עניין של טעמים, ובסוף זה משהו שאנחנו תמיד צריכים להזכיר בנושא השקעות, זה קצת כמו אוכל, זה לא טוב או רע.
מינונים.
הכל מינונים והכל לטעמי או לא לטעמי.
מינונים, וליודעי דבר, יום באחד הפרקים הקודמים, נדמה לי שנוגה דיברה על בורק הסטירס או משהו כזה, אז אנחנו מבקשים, מאזינים יקרים, להישאר איתנו, זה קשה, אנא, יישארו איתנו. נועה, מה קורה אחי?
מצוין, הכל מצוין. התחלנו שנה, 2025, שנה אזרחית חדשה.
בוא נשאל אותך כמה שאלות על התחום שלך. אני מקווה שתהיה אופטימית,
הרבה יותר טובה ממה שהייתה לנו לפני.
לא נראה לי קשה.
לא, למה? בהרבה תחומים אתה צודק, אבל בתחום של שוק ההון הייתה שנה בסדר 2024 בבינלאומי.
אין מה לעשות, שהכל טוב ומושלם. גם בישראל דרך אגב, הייתה שנה פסיכית לטובה בתל אביב 35
ו-125. אבל כמו בכל תחום, שהכל נראה מעולה, הסינים באים ודופקים לנו מכה.
טוב, עכשיו את לגמרי גילית את היום שאנחנו מקליטים.
לגמרי גילית את היום שאנחנו מקליטים.
זה אפילו לא, זה לא תאריך, זה אפילו שעה ודקה.
נכון.
אוקיי, היי דה סינים.
היי דה סין. אז נועם, בוא תחכים אותנו קצת, גם על פרייבט אקוויטי, אבל אולי אפילו יותר ספציפי, איך אנחנו כמשקיע קשיר, פרטי, משתלבים פתאום באירוע הזה, שכמו שנאמר קודם, היה אירוע למוסדיים בלבד.
וואה, עד כמה זה נכון. אז תראו, קודם כל במבט מלמעלה, אנחנו מדברים בעולם שהוא, תקרה שלו היא private capital, זה בעצם הכותרת. Private capital מורכב היום 13 טריליון דולר, זה בערך היקף הנכסים המנוהל בעולמות ה-private capital, כאשר הרוב המוחלט הוא באמת ב-private equity, להבדיל מהשוק השכיר, אז בעולם הלא שכיר, ה-private equity, ה-equity הוא העיקר, ואחריו מגיעים עוד שלושה רבדים נוספים, שזה בעצם החוב.
עסקאות החוב שדיברנו עליהם בפרקים קודמים.
נכון, הנדלן והתשתית.
קרנות החוב והתשתית הן לא יותר גדולות בהיקף הכספי שלהם מקרנות ה-private equity?
לא, private equity.
זה מפתיע.
נכון, private equity, משם הכל
התחיל בעולם הפרטי. העולם הולך לאג, אחי, וזה היה הטעות של העולם באיזשהו אופן, כי עסקאות חוב שדיברנו עליהם זה, כמעט בכל היבט, יש בזה יתרונות אדירים. אבל רגע, רוורס, אנחנו חוזרים אליך לפרייבט אקוויטי, דבר נועם, סליחה.
אז עולם הפרייבט אקוויטי הוא בעצם המנה העיקרית, כמו שקראת לקודם, בעולם הפרייבט קפיטל, שזה בעצם החלק הארי, משם הכל התחיל, מהון פרטי, בעצם חברות פרטיות, לא ציבוריות, מכל הסוגים, משם הכל מתחיל. לאחר מכן רק התפתח עולם החוב, תשתית ונדלן הגיעו בהמשך. כמובן לכל דבר, גם תשתית יש גם חלק של אקוויטי וגם חלק של חוב, וגם נדלן יש חלק של אקוויטי וחלק של חוב. אבל החלק העיקרי בעולמות הפרייבט אקוויטי, זה בעצם האסטרטגיה הנפוצה ביותר, והיא כ-65% פחות או יותר מהווליום של ההיקף בעולמות הפרייבט אקוויטי, זה עסקאות מסוג ביי-אוט. בעצם עסקה שבה אנחנו משתלטים על חברה, משביחים אותה, מחליפים הנהלה, מייעלים אותה ומוכרים. זה בעצם אותו אקזיט, יש קרנות מצוינות שפועלות בתחום הזה, גם מקומיות דרך אגב וגם בינלאומיות זרות.
דרך אגב, היום, בעצם... סליחה שאני קוטע אותך נועם, כן? היום בהסתכלות של ניהול של לקוחות עם עושר מסוים, באמת הים הוא כחול, ויש אפשרות להגיע גם לקרנות ישראליות מצוינות, כמו פימי למשל, של ישי דודי, קרן ראויה מאוד מאוד מאוד.
יש לה היום פידר לפרטי?
בוא נגיד שאם מאוד רוצים אפשר להיכנס מי שיכול.
פורטיסימו, יש לו פידר פרטי?
לא. היום לא, אבל...
לא משנה, אבל אם באים עם הרבה מאוד כסף, יש סיכוי...
זה לשאלתך קודם.
כן, אבל יש את הקרנות הגדולות בעולם, CDNR, קרליילים וכו' וכו', שהן קרנות buyout, שתכף אולי נדבר עוד מילה מה זה buyout. הקרנות האלה, גופים ולקוחות פרטיים יכולים להיכנס, נכון שזה דרך פידרים, שתכף תספר על זה טיפה נועם, שזה לוקח עוד טיפונת כסף וכו' וכו', אבל בסוף יש נגישות לאירוע שהוא אירוע סופר 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 של חברות כמו, אם אני מדבר בישראל, אז זה הפניקס. זאת אומרת, זה באמת הציבוריות הגדולות בעולם.
אז בוא רגע, נועם, אולי תעשה לנו קצת תיאבון, תן לנו ככה קצת מספרים על הצועות שאפשר לקבל בפרייבט אקוויטי באיזשהו מנעד של רמת סיכון, מה אני מקבלת, למה אני אתאמץ, וההנחה שאני צריכה לשלם עוד איזה אחוז על זה שאורזים לי את זה פידר, רק בסוגריים פידר, זה...
קרן הזנה.
זה קרן הזנה שמזינה את הקרן הגדולה, הקרנות הגדולות האלה לא רוצות להתעסק עם המון משקיעים קטנים, אז אומרים להם, חבר'ה, אתם רוצים להיכנס, תתארגנו כמות של חבר'ה, תבואו כולכם, תהיו אחד, ואנחנו נתייחס לכם כאל אחד, ומשם נתקדם.
קרנות גדולות פחות מ-10 מיליון דולר טיקט, אין בכלל על מה לדבר, ואם זה חברה, חטפי זה הרבה פעמים 50 מיליון דולר, אז אם יש קצת פחות כדי להיכנס לקרן אחת, לא עכשיו פיזור, למרות שיש קרנות שעם פיזור מצוין, אז בעצם אנחנו נדרשים לפידר.
מצוין.
נכון, אז... צריך לקחת בחשבון גם שבעולמות של buyout, לא משנה מה הקרן, אם גדולה או קטנה, אוקיי? סך העסקאות שיהיו שם בפנים מבחינת פיזור פנימי בתוך הקרן, הוא ינוע סביב ה-15 ל-20-25 עסקאות. אז הפיזור הוא לא מספיק גדול, והמינימום הוא 10 מיליון דולר. הממוצע הוא פחות, שמתי את הרנג' כזה, את המנעד בין, בוא נגיד, הממוצע, זה יכול להיות גם פחות, הממוצע הוא סביב ה-15 ל-20 עסקאות בקרן, אז הפיזור הוא לא מספיק רחב, וכמו שאירן אמר נכון, בדרך כלל גם מינימום הטיקט לכניסה שם, לקרנות הבייאאוט הגדולות, המובילות, זה 10 מיליון דולר בצפונה, כי באמת לא רוצים להתעסק עם המשקיעים היותר קטנים.
אז בוא תעשה לי קצת תיאבון, ותגיד לי, דבר איתי גם על התשואות, אבל יותר חשוב אולי על השונות בין הקרנות האלה. כלומר, אני היום לקוח פרטי, ואני רוצה להיכנס לקרן שנקרא לה טובה, ותכף נגיד מה זה טובה. אני מניחה שיש איזשהו מנעד מאוד רחב בין הקרנות.
אנחנו בדרך כלל, מה שנחפש בעולמות של פרייבט אקוויטי, ששם בעצם אנחנו מוותרים על נזילות, כי אנחנו מדברים פה, וזה חשוב גם לציין, זה לא רק שרף הכניסה המינימלי הוא מאוד גבוה, גם התקופה לנעילת הכספים, תקופת ההשקעה פה היא ארוכה מאוד, זה long term, זה תקופה של, בעצם אנחנו משביחים נכסים, ולכן המבנה של קרנות הפרייבט אקוויטי הם לעשר שנים. לרוב זה חמש שנים תקופת השקעה, שבה קוראים לכסף בהתאם לקצב עסקאות, עוד חמש שנים של מימוש הנכסים, ועוד בדרך כלל יש עוד אפשרויות להערכות. בדרך כלל זה בין שנה, שנתיים, יכול גם להגיע לעוד ארבע שנים, אז יש פה תקופת, פרק זמן מאוד ארוך. בשביל אבל, הדבר הזה לא עושים את זה סתם, אז באמת אנחנו מחפשים פה את התשואות, והתשואות בעולמות הפרייבט אקוויטי, אז זה תלוי גם באיזה אסטרטגיה, כל עוד אנחנו לא בוונצ'ר קפיטל, סיכוי סיכון, עולם ההון סיכון, ה-VC, ההייטק, שם אנחנו בעולמות של סביב ה-20-30 אחוז, זה הכיוונים, זה בעצם הדאבל דיג'ט הגבוה.
רק פה הערה רב שנתי.
כן, רק פה אני צריך לציין, למשל אנחנו בדה סרוויס, אנחנו פחות אוהבים את זה, לא כי זה לא טוב ויש חברות פצץ והכל מעולה, אבל אין מה לדבר שרמת הסיכון בוויסי לא דומה בכלל לקרנות מסוג סקנדרי, שאני אשמח נועם אם ככה תתעמק בזה שנייה, או בייאוט, או קוינבסט, או אפילו פריימרי.
עולמות של בייאוט, אז גם העולם מתחלק ללארג' קאפ ומיד מרקט, זה בעצם חברות מאוד מאוד גדולות, שזה הלארג' קאפ, ושם בדרך כלל התשואות ינו סביב ה-20, 18-20, זה בדרך כלל העולמות האלו.
מה התשואה הממוצעת של S&P 500 או נאסדק רב שנתי, סתם בשביל להשוואה?
8-9 אחוז.
סביב ה-8 אחוז.
ואנחנו מדברים דרך הפרייבט אקוויטיז על 18 אחוז.
15-20, משהו בסגנון הזה?
בדיוק, 15-20.
רגע, אבל פה, נועם, אני שנייה עוצר אותך, כי יש משהו שהאמת שנתקלתי בו המון בתקופה האחרונה, ויש איזשהו שיבוש, ואנשים טיפה מתבלבלים בין IRR לבין מה שנקרא ריבית דריבית. תן לי שנייה אחת, נועם. אם יש לי מיליון דולר, ואני קניתי דירה, ונניח שאני חי בעולם אוטופי, ואין לי שום דבר שקשור למיסים ולהוצאות, ואחרי 10 שנים מכרתי את הדירה בשני מיליון דולר. מיליון דולר עשיתי ב-10 שנים, 2 מיליון לחלק למיליון, תתי-תתה, חלק גדול מהאנשים יגידו שעשיתי 10% לשנה. מצוין, אך לא נכון. זה לא IRR. IRR זה כמה עשיתי כל שנה בניטרול הריבית דריבית. בדוגמה שנתתי עכשיו, ה-IRR, התשואה השנתית הממוצעת, היא בדיוק 6.9. כי עושים 6.9 בחזקת 10. וכל הסיפור שאנחנו קצת לפעמים, לעתים, מאכילים אותנו בעיתונים, שעשינו 400 אחוז וכל מיני סיפורים כאלה, ברור שככל שתהיה, התקופה תהיה יותר גדולה.
ארוכה. כך,
סליחה, ארוכה, נכון? להלן, עכשיו הבנות שלי הסתלבטו עליי שקיבלתי 62 בלשון בבגרות, שזה כמובן הכי טוב שלי. תקופה מאוד ארוכה. ככל שהתקופה יותר ארוכה, הריבית דריבית יש לה יותר אפקט. אבל אנחנו צריכים לנטרל את זה, ו-IRR זה כמה עשיתי לשנה בממוצע. סליחה, נועם, דבר.
אז בעולם של בעצם private capital, עוד פעם, בואו ניקח רגע את הסייזים, גם כדי להבין איך אנחנו מחלקים את הצלחת. היום אם ניקח את הגופים המוסדיים כאן בישראל, אנחנו חשופים סדר גודל, כל הגופים המוסדיים משקיעים בעולמות ה-private capital, סביב 325 מיליארד שקל נכסים. שזה, אם אנחנו מסתכלים בעולמות של שווי הוגן,
איזה אחוז זה מהתיק שלהם?
12 אחוז מסך הנכסים. עכשיו, אם זה גבוה או נמוך, ניקח עשור אחורה, אנחנו סביב ה-3 אחוז, אפילו טיפה פחות מ-3 אחוז כאן בישראל, אז הקפיצה היא אדירה, ובאמת יש פה הרבה מאוד הקצאה שהלכה לתחום הזה.
אבל בעיניים שלי זה סופר נמוך דרך אגב, בעיניים שלי שלנו זה נמוך מאוד. דרך אגב, נתעלה באילנות הגבוהים, מה שדיברתי עם נועם, יש תמיד משהו שאני ונועם מדברים עליו. נתלים באילנות גבוהים. האוניברסיטאות הגדולות בעולם, כל האנטישמים, הרווארד, יאלים וכו' וכו' וכו'.
בדיוק.
הם לפני, אני יודע מה, 25-30 שנה, היו באירוע שקוראים לו, כל הדברים שהם מחוץ לשוק ההון, לא רק פרייבט אקוויטי אגב, אבל כל הדברים שהם מחוץ לשוק ההון, סדר גודל 10%. היום, רוב הכסף, רוב מוחלט של הכסף, לא הולך לשוק ההון, הולך לסיפור של ה... מה שנקרא פרייבט אקוויטי, וריאלי סדר גודל של 80-85 אחוז.
אבל תרשה לי להזכיר לך שיש הבדל עצום בין אוניברסיטאות שמקבלות את הכסף שלהם ולא צריכות להחזיר אותו לאף אחד.
100% נכון.
לבין קופת גמל שצריכה להחזיר לי גם את הכסף, ויש לה גם יצירות וגם הכנסות, ויש בעיה עם...
דווקא לא קופת גמל, אני מדבר על הפרטי עוד יותר גרוע, מה שנקרא.
והפרטי עוד יותר גרוע, וכך אוניברסיטה שכל ההון שלה היום, או כל הכסף שלה מצוי בזה, ופתאום בשנה אחת יש להם בלגנים, ואין להם את התרומות שהיו להם, ופתאום יש להם בעיה בשוטף. זאת אומרת, יש לזה כל מיני היבטים, אבל אוניברסיטאות מתנהגות אחרת מחיסכון ארוך טווח, גם בהיבט הזה, וגם בהיבט של הנזילות שהן צריכות לשמור.
נכון, הפודקאסט הזה קורא לכל היהודים להחרים את האוניברסיטאות האנטישמיות. תודה.
גם אם אנחנו נסתכל על המוסדיים בעולם, אז באמת באירופה אנחנו סביב ה-30%, בארצות הברית אנחנו סביב ה-40-45% הלוקציה ללא שכיר. אז ככה שעוד יש לנו הרבה לאן משאוף, אנחנו מצמצמים את הפער, ובאמת הגידול שהיה פה בישראל, הנכסים מהסוג הזה, הוא גדל משמעותית בעשור האחרון, אבל עדיין יש לנו
נכון, אבל יהיה ראוי גם לומר שגופים מוסדיים יש להם בעיה עם הוולטיליטי של, של השקעות בסוג השכיר, וזה קצת מנטרל להם את זה, ואני לא יודעת,
זה
לא בהכרח רק סבבה, כי אפשר להתווכח על זה אם זה סבבה או לא, כי כשאתה משערך את הנכסים, ואתה משערך נכסים לא שכירים, שהם בעצם מתעדכנים הרבה פעמים, התמחור שלהם מתעדכן בדילי על השוק השכיר, אז יש הרבה דיון על האם ה-present value שהם מציגים הוא נכון, ובטח כשמישהו מוציא כסף או מכניס כסף. אבל זה דיון אחר, אבל בואו נתמקד רגע.
בעולם של השקעות ארוכות טווח, ואנחנו מדברים פה עוד פעם על קרנות פנסיה, זה 40 שנה, זה עולמות אחרים, לא מסתכלים על מה השווי הנוכחי באותו רגע.
אלא אם כן אתה פודה.
כן, אבל פודה זה כבר
העניין
של המוסדי, זה העניין של הפרטי.
פודה את הקרן קופת גמל שלי, ביום שפדיתי את הקופת גמל, אבל לא ניכנס לדיון הזה.
מה שחשוב לי באמת זה מה שהתחלתם איתו. העולם הזה, כולם היום נוטשים את העיניים, כי מה שהמוסדים קצת, יש להם כמה בעיות במוסדים. אחד, צריך לזכור שמה שקרה פה בשנתיים האחרונות, כי דיברנו על זה שהתשואות באקוויטי השכיר הוא סביב 8%, S&P, נסדק, סביב 8% בממוצע, ומה שקרה פה בשנתיים האחרונות זה באמת אנומליה, ולכן הנכסים הלך וגדל גם למוסדים בשנתיים האלה כתוצאה מהשכיר. יש פה אבל הרבה גם הסתה לעולם שהוא היום כל המחכה מדד האלו, אז זה גם יוצא להם כביכול מהאפשרות להשקיע בעולמות האלה של פרייבט קפיטל, ולכן יש פה כמה מגבלות שלהם. אבל כולם מסתכלים, כל הקרנות היום מסתכלות בעצם בזוות העיניים, בגלל הבעייתיות שיש למוסדים היום בלייצר עוד ועוד ועוד הקצאה, יש פה עולם שלם שהולך וגדל, ואנחנו רואים אותו, ההייטקיסטים שגדלים פה, תעשיינים הגדולים שגדלים פה, וכל עולם העושר הפרטי הולך וגדל בצורה משמעותית בכל העולם. ומכאן בעצם כל קרנות ההשקעה מחפשות היום את כל משקיע העושר, את אותם משקיעים קשירים, שעד אותו רגע בעצם זה הנחלתם רק של המוסדיים, בכלל כל העולמות תוכן האלה שאנחנו מדברים עליהם, אז פתאום כולם היום מחברים סביב אותם משקיעים פרטיים, גדולים, קשירים, שיכולים גם כן להשקיע. כתוצאה מכך אבל, הגיע גם עולמות הפידר. פידר בעצם תחת אגריגת אחד, כמו שאמרנו, תחת קורת גג אחת, הקמנו שותפות, יש הרבה שותפים מוגבלים בתוך השותפות, ובעצם כאגריגת אחד, תחת קורת גג אחד, משקיעים באותה קרן מטרה. הפידרים בעצם הנגישו את כל התעשייה הזאת בעולם, אנחנו היינו הראשונים פה בישראל בווליו, לעשות את זה עם הפידר הראשון בישראל, וזה בעצם מנגיש את המשקיעים הקשירים היום, פותח להם את המועדון שהיה מאוד מאוד סגור. אני אתן לכם אבל, ברשותכם, שתי דוגמאות למשהו, שגם לשם כל הכסף זרם ב-2024, ובהסתכלות גם קדימה. שני סקטורים שמאוד מאוד עניינו, אחד, ערן, דיברת על זה שנייה קודם, אסטרטגיית השקעה זה סקנדרי, אז אני ארחיב על זה עוד רגע, אוקיי? אבל כסגמנט שמאוד מאוד מעניין היום את האנשים, זה תשתיות. תשתיות, כולם רצו להשקיע בתשתיות, אבל זה באמת נחלתם של מוסדים. זה נכסים ארוכי טווח, 15 שנים של מחם, מאוד מאוד ארוך, ובסוף אבל במונחי תשואה, מה שהשקעת תשתית יודעת לעשות, זה סדר גודל של 8-9%. אוקיי? בעולם של תשתיות אבל, הכל, יש שינוי מהותי. אם בפעם היינו מסתכלים על תשתיות כאפרופו סיכוי סיכון, בגלל שזה מגובה ממשלה, אז הנכסים הם ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה. אז אם בעולם של תשתיות כולם רצו להיות שם, המגבלה הייתה שאין, החסם כניסה היה מאוד מאוד גבוה. ולכן ככל שהעולם הזה משתנה, והיום זה כבר לא מדובר רק בכבישי אגרה או גשרים או שדות תעופה, אלא היום זה כבר שדות של דאטה-קום ודאטה סנטרס וסיבים אופטיים, והטכנולוגיה גם כן נכנסת כבר לעולם של תשתית. הכסף זרם משמעותית לעולמות של תשתיות. איך זה פוגש אבל את הקהל הקשיר הפרטי? פה יש שילוב של השניים. יש אסטרטגיה שנקראת סקנדרי. סקנדרי זה השוק המשני, יד שתיים בעצם, של עולמות הפרייבט אקוויטי.
שזה דרך אגב, שנייה, אני עוצר אותך נועם, שזה בעיניים שלנו, זה הכניסה הכי טובה לעולם של פרייבט אקוויטי.
אני מסכים איתך לחלוטין. אני מסכים איתך לחלוטין.
בגלל פיזור מטורף, תסביר את זה קצת נועם.
נכון. מה שסקנדרי בעצם בא לייצר, אם דיברנו קודם, נתתי דוגמה לזה שבקרן בריאאוט ממוצעת, לא משנה קטנה או גדולה, אז העסקאות יהיו קטנות או גדולות, אבל בסוף יהיה לנו פיזור לבערך 15 נכסי בסיס. בעולמות של סקנדרי, מה שבעצם קרן סקנדרי בא לייצר זה נזילות בעולם שאין בו נזילות. יש מצד אחד מוכר שחייב למכור, הנכס מצוין אבל הוא חייב למכור.
כי הקרן שלו נסגרת?
זה יכול להיות אחד משניים. המוכרים יכולים להיות או הקרנות עצמן, ואז מתי הם חייבים למכור, שנגמר חיי החוזה שלהם, והם חייבים בעצם לממש.
חייבים להחזיר כסף ללקוחות.
נכון, 5 פלוס 5 פלוס 1 פלוס 1, נגמר החוזה. מה שלא מומש, זה נקרא זנב, אותו בעצם עושים לו סקנדרי, מעבירים אותו לקרן, זה נקרא continuation fund, קרן המשך, ומוכרים אותו מתי שנכון. בסוף מה שסקנדרי עושה, יש הצד היותר משמעותי, זה ה-LPs, זה המשקיעים, שזה בדרך כלל המוסדים, ואז הרגולציה פוגשת אותם ומחייבת אותם למכור נכסים. ברגע שאנחנו עושים עסקת סקנדרי אחת, יהיה מעורב בה בדרך כלל סדר גודל של מאות קרנות בסיס, שלכל קרן כזאת יש בסדר גודל של 5-10 נכסי בסיס, ואנחנו מקבלים פה פיזור עצום שלפעמים מגיע עד כדי 2,000 ו-3,000 ו-4,000 נכסי בסיס בעסקה אחת. זה למה שאנחנו כמשקיע קשיר פרטי רוצים לייצר פיזור כמה שיותר רחב לעולמות האלו, אנחנו נעשה עסקה סקנדרי, ניכנס דרך זה, כי אנחנו מקבלים פה פיזור סקטוריאלי, גיאוגרפי, של מנהלים שונים, של אסטרטגיות השקעה שונות, וזה בעצם מה שנותן עולם הסקנדרי, ומשאיר לנו את התשואה של אותו מינטין שדיברנו קודם, של סדר גודל של 15 ל-20 כתשואה פוטנציאלית.
זה מאוד מעניין, וזה נקודה שלא הרבה מכירים, אז תודה שבאמת שרת אותנו בעניין הזה. יש עוד נקודה שבכל זאת הייתי רוצה ללבן איתך, והיא רלוונטית מאוד למשקיעים פרטיים. כשאנחנו מדברים על ה-past performance של קרנות השקעה, אז אנחנו מדברים על ה-IRR, אבל בגלל שיש התחייבות לכסף, אתם, הקרנות סופרות את ה-IRR מהרגע שהם קראו לכסף, אבל אני כמשקיע התחייבתי למיליון דולר, אני שמה את המיליון דולר הזה בצד, ומחכה שיקראו לכסף, ואם לוקח 3 שנים לקרוא לכסף, אז בעצם בממוצע, חצי מהכסף שלי לא עבד בכלל, ואז ה-IRR שאני רואה, הוא הרבה יותר נמוך מה-IRR שהקרן תראה לי. איך אתה מתמודד עם זה?
זאת הנקודה הכי קריטית בעולם. זאת הנקודה הכי קריטית בעולם.
שבסוף הכסף לא אמור לשבת. דרך אגב, הנקודה הזאת היא הייתה עוד יותר קריטית אם אנחנו לוקחים 3 שנים אחורה לסביבת ריבית אפס. שבו בעצם הריסק פרי לא נותן שום דבר.
נכון.
אז אולי זאת באמת...
עוד יותר קיצון. היום דווקא זה קצת יותר פשוט, אבל בסופו של יום למשקיעים קשירים, וזה העולם שבו אנחנו עוסקים היום, אז יש מלווה כלשהו, איזשהו יועץ, פמילי אופיס, שהוא מכיר בדיוק את התזרים שלהם, את הצרכים שלהם גם קדימה, והוא יודע לנהל להם את ההתחייבויות שלהם קדימה.
יש לך איזה שם שעולה לך? יש לך איזה שם, משהו?
זה דסרוויס נגיד, הם בסדר, הם נחמדים דווקא, נחמדים בתחום הזה, אבל זה בדיוק העניין, שבסוף שאנחנו נותנים התחייבות, צריך לזכור, משקיע קשיר, הוא לא סתם קשיר, הוא מייצר הון, יש לו כל הזמן עוד הכנסות שמגיעות, ונכון, יקראו לו על פני 3 שנים בממוצע, אבל במהלך התקופה הזאת גם הוא יקבל הכנסות ממקורות אחרים, או שהוא ימכור קרנות וייתן את פוזיציות, או נכסים אחרים שיש לו, או סתם שכר.
או שכן או שלא, אבל יהיה לידו את רן, שיגיד לו איך לעשות את זה הכי נכון.
נכון.
נכון מאוד.
אז חברים יקרים שלי, אנחנו חרגנו פה מהזמנים.
רגע, חריגה זה בקטנה. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, נועם, תודה רבה, בן אדם.
תודה רבה, באמת, נועם... השארת אותנו ואת המאזינים שלנו, אנחנו מקווים ו...
רגע, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, וגם נועם, אני מתאר לעצמי, הוא יודע את זה לא פחות טוב מאף אחד אחר, אני מתאר לעצמי שהוא יסכים איתי. נועם, תסכים איתי. בכל מקרה, כמובן.
מראש. אוקיי?
מי שלא יודע לנהל את הכסף שלו במהלך הקריאות, שלא ישים בפרייבט אקוויטי כסף. זה מאוד מאוד פשוט. פרייבט אקוויטי, אם אני באמת לוקח מיליון דולר ומשאיר אותו עד שיקראו לי לכסף, ובינתיים מקבל, אני יודע מה, איזה קרן כספית, או קרן כספית היום עוד נותנת קצת כסף, לפני שנתיים לא נתן גרוש, או שהכספים שחוזרים אני לא עשיתם כלום, אין טעם לאירוע. כל הרעיון זה, דרך אגב, כל הרעיון בפרייבט אקוויטי, זה שכסף חוזר, כסף צריך להגיע. זה יכול להיות לפרייבט אקוויטי נוסף, זה יכול להיות לסקנדרי נוסף, זה יכול להיות לבייאוט, זה יכול להיות לקרן מסוג של קוינבסט שפחות דיברנו עליו היום, אבל זה לא משנה. והרעיון המרכזי הוא מאוד 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 פשוט. לנהל כסף זה אירוע, ומי שחושב שהוא סתם ישים בפרייבט אקוויטי, מה שנקרא one time כזה, והכל יהיה בסדר, ובסוף פתאום יראה 15 ל-20, זה לא עובד ככה. את צודקת, זה על הכסף העובד.
נכון, בדיוק, וזה נתון מאוד...
תסכים איתי, נועם, נו, אתה כבר פה.
זה נתון מאוד מתעתע. חברים יקרים,
רגע, הוא חייב להסכים איתי.
זה נכון.
הוא הסכים איתך למפרע, שכחת?
הוא צריך קודם כל להסכים איתי.
אני אתן איזשהו נתון שגם קשור לזה, כי דיברנו פה על המשקיעים הכשירים ולמה לוטשים להם עיניים. אתם יודעים מה המספר שצופים שהמשקיעים הכשירים, הפרטיים, ישקיעו עד שנת 2033 בעולמות האלו של הפרייבט קפיטל?
ימבה.
מדויק.
7 טריליון דולר. זה הצפי. בפרופורציות, זה סכום שמהווה מחצית מסך כל גיוסי ההון בקרנות הסגורות בעשור האחרון. זה רק יגיע עכשיו מהפרטיים. אז תבינו עד כמה, וזה מהדוח המוסדי האחרון שפורסם ממש עכשיו ל-30 לתשיעי, הוא פורסם ממש עכשיו. זה, אלו הנתונים, וזה למה אתם רואים הרבה מאוד קרנות גדולות מאוד, שבעבר בכלל לא היו מסתכלות לכיוון לא של הפרטיים, ובטח לא בישראל, ופתאום אתם רואים שכל הקרנות הגדולות מגיעות הנה, ומונגשות פה לקהל הקשיר הפרטי, וגם בעולם, עם מוצרים שגם עושים הבנייה, אוקיי? לצורך הקהל הקשיר, נגיד, כמו קרנות פתוחות.
נועם, אני חייבת, אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. יש לנו עוד המון מה ללמוד ממך, ואנחנו פשוט נזמין אותך עוד פעם. נמשיך להעמיק בתחום הזה, כי באמת יש הרבה מאוד מה ללמוד, וזה תחום מאוד מעניין, שיש לו גם דרך אגב צדדים סחירים, בכל מיני סטרקצ'רים חדשניים שיש.
זה הסקנדרי, הסקנדרי לוקח, ועושה את זה סחיר באיזשהו אופן.
גם וגם וגם וגם, כל התשובות נכונות. יש כל מיני דברים מאוד מעניינים. אנחנו, שגם שכיר שרק ללקוחות קשירים, וזה מאוד מתפתח בארץ, וראוי להכיר את זה. אז אנחנו...
קודם כל, נועם, תודה רבה. כיף גדול.
בשמחה.
נועם, זה מקצוען אמיתי בתחום הזה. אז נוגה, קודם כל עוד פעם נגיד, שישמעו כולם, תודה לנועם. זה דבר ראשון. דבר שני, כדי לסכם את האירוע, בעינינו, פרייבט אקוויטי זה הכרח בתיק, יש המון 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 סוגים מצוינים, דיברנו היום קצת על סקנדרי, שזה באמת פיזור מצוין, דיברנו על בייאוט, שזה הרוב הגדול, קוינבסט, פריימרי, ויסי, בסופו של דבר, אם מישהו יודע לקחת חלק מ-100 השקלים שלו, ולשים אותם באיזשהו, נקרא לזה, נשים אותם בצד, נכון, לא נזיל, אבל בסבירות סופר 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 גבוהה, בצוער גבוהה משמעותית משוק ההון, בינינו כדאי לעשות את זה.
אבל כדאי לא פחות לשים לב לכל הניואנסים של העניין.
צריך לנהל את האירוע.
ולא הכל גלוי, ולכן צריך לפני שמבצעים השקעה כזאת לחקור. עדיף לחקור בעזרת יועץ מומחה שאתם סומכים עליו, אבל יש גם המון המון מידע נגיש באינטרנט, ואולי ChatGPT בכלל יעשה לנו את האסט הלוקיישן הזה מחר בבוקר.
נדבר בהזדמנות, זה אירוע שמאוד מאוד משפיע על השקעות שאנחנו עושים. מאוד מאוד, כמעט פחד אלוהים.
זה לא כמעט, כן. זה פנטסטי ופחד אלוהים בזמנית, כמו החיים. נכון.
אבל זה בהזדמנות אחרת. יאללה, תודה נוגה, תודה מאזינים, ונתראה בפרק הבא.
רק בשמחות.
יאללה, ביי ביי.
מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.